נדרים, דף חף, תחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מסופר במדרש שוחר טוב, מדרש תהילים, על חבקוק הנביא, שהיה בנה של האישה השונמית המפורסמת, שהקדוש ברוך הוא גילה לו במראה הנבואה את החורבן הגדול של בית ראשון, ואת הצרות הנוראות שעתידות להיות. הקדוש ברוך הוא סיפר לו על איזה אדם לא מוכר, באותה תקופה אולי היה מוכר בכלל, בשם נבוכדנצר, שעתיד לכבוש את העולם, והוא זה שעתיד להחריב את בית המקדש ולעשות את הצרות הנוראיות לעם ישראל. חבקוק, שהוא קיבל דברי הנבואה האלה, הוא כולו נרעש, והוא בא ואמר דברים קשים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא הוסיף לעשות, הוא לקח איזשהו כלי וצר צורה של עיגול על גבי הקרקע ונעמד בתוך העיגול, דבר שבתקופה מאוחרת יותר עשה חוני המעגל, כמו שמסופר במסכת תענית דף כ"ג ג', שם גם כתוב שחוני המעגל עשה את הצורה הזאת כדרך שעשה חבקוק הנביא. חבקוק הנביא נעמד בתוך אותה צורה, בתוך אותו עיגול, כמו שנאמר בנביא חבקוק בתחילת הפרק השני, שהוא אומר, על משמרתי אעמודה, אני עומד כאן בתוך המעגל על המשמרת, והתייצבה על מצור, מצור מלשון הצורה שהוא עשה, והצפה לראות מה ידבר בי, מה הקדוש ברוך הוא ישיב על הטענות הקשות האלה, על הדברים הקשים האלה. הוא כותב בפרק הראשון בין הדברים, תאור עיניים מראות רע, אתה ריבונו של עולם, העיניים שלך תאורות מלראות דברים רעים. והביט אל עמל לא תוכל, להביט על דברים רעים אתה לא יכול. ואם כן, שואל חבקוק הנביא, למה תביט בוגדים? למה אתה מביט בנבוכדנצר וחבריו הבוגדים? תחריש, אתה שותק בבלה נבוכדנצר הרשע, כזה אדם שהוא צדיק יותר ממנו. והרבה יותר מזה, חבקוק הנביא ראה במראה הנבואה את ההריגות של רבבות רבבות מעם ישראל, והוא בא וטוען לפני הקדוש ברוך הוא, ותעשה אדם כמו דגי הים, בני אדם הופכים להיות הפקר, כל מי שרוצה יכול לצוד אותם כמו דגים שבים, כולו בחכה העלה, את כולם הוא מעלה בחכה שלו. ואז הוא מוסיף עוד שתי מילים, יגורהו בחרמו, יאגור אותם בחרמו. הרמב״ם בפירוש המשניות מבאר שחרמו, אנחנו רואים מכאן שזה מלשון חרם של שצדים בו דגים. מדברים כאן על מצודה שצדים דגים, זה רשת שצדים בדגים. כשאדם למשל נודר נדר על דבר מסוים שיהיה עליו כמו חרם, בדרך כלל לא נעלה בדעתנו שמתכוון לאותה מצודה של דגים. למרות שאנחנו רואים באמת בנביא שזה לשון של חרם, מצודה של דגים. בדרך כלל חרם זה הכוונה הקדש, שאתה מקדיש חפץ לבית המקדש בלשון חרם, שהדבר הזה יהיה חרם לבית המקדש. או שמקדיש את זה לכהנים, גם כן יש חרמי כהנים, ניתן את זה מתנה לכהנים. אבל כאן אנחנו רואים בפסוק, יגורהו בחרמו. דהיינו, יכנוס את הדגים בחרם, ברשת, וצד אותם ברשתו. אז רואים שחרם זה גם לשון של מצודה של דגים. ולכן, כאן כשהמשנה אומרת שאם אדם נדר על דבר מסוים שהוא יהיה כמו חרם, נודר בחרם, אז בדרך כלל, סתם נדרים, למדנו בדף י"ח עמוד ב', להחמיר. אנחנו אומרים שהוא התכוון מן הסתם לחרם של הקדש לבית המקדש. ולכן, החפץ הזה יהיה אסור עליו, כי הוא התפיס אותו בחרם בהקדש. אבל במשנה שם נאמר, הוא פירושן להקל. דיין, אם אדם מפרש שכשהוא אמר על דבר מסוים שיהיה כמו חרם, אמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים, אז באמת אנחנו אומרים שהוא מתכוון שהדבר יהיה כמו רשת שצדים בדגים מהים, וזה דבר מותר, ולכן החפץ שהוא נדר עליו לא נאסר. במשנה מובאים עוד דוגמאות, שאם אדם מפרש את דבריו, שכשהוא אמר שדבר פלון יהיה עליו כמו דבר אחר, והדבר האחר ההוא בדרך כלל הכוונה לאיזשהו דבר אסור על ידי נדר, ואחרי זה מפרש, לא התכוונתי באמת לדבר האסור, התכוונתי בשם הזה לאיזשהו דבר של היתר, אז הנדר באמת לא חל. אבל רק נשלים את הדברים של הפתיחה, את התשובה שהקדוש ברוך הוא משיב לחבקוק הנביא, לא נשאיר את חבקוק בתוך אותו עיגול. אומר חבקוק הנביא שם בפסוקים, בספר חבקוק, ויענני השם ויומר. הקדוש ברוך הוא ישיב לו. כתוב חזון, תכתוב את מה שאני עכשיו אומר לך, את דברי הנבואה, ותכתוב את זה בצורה מאוד מפורטת ומפורשת. הוא בער על הלוחות למען ירוץ קורא בו. ואז הוא מספר לו על המפלה של נבוכדנצר. באמת, כשנבוכדנצר היה מלך, ועשה ככל העולה על רוחו ממש, וזה נמשך שנה, ועוד שנה, ועשר שנים, ועשרים שנה, והוא מחריב את בית המקדש, ואחרי חורבן בית המקדש, כולם בטח היו סבורים שהולך לקרוא לו הגרוע מכל, והמשיך הלאה ליהנות ולמשול ולהצליח, עשר, עשרים, 26 שנים, אבל לאחר מכן הייתה לו את המפלה. הנביא קיבל כבר את הנבואה על מפלתו של נבוכדנצר, ועל מפלתם של מלכי בבל, צאצאיו של נבוכדנצר, שהאחרונה מביניהם הייתה ושתי, שהיא נהרגה בזמן הנס של מרדכי ואסתר שם במגילת אסתר. הקדוש ברוך הוא מספר לנביא חבקוק, אתה רואה איך שדרך רשעים מצליחה ואין שום דין ואין דיין, אבל אני מספר לך, נדע לך, נבוכדנצר הולכת להיות לו מפלה קשה, וגם מתואר שם בדיוק איך. הנביא מתאר איך נבוכדנצר עולה וגם איך הוא יורד, והכל מראש. ואומר הקדוש ברוך הוא, וזה חיזוק לנו, אלה שממתינים עדיין לגאולה, אולי בזמן שהדברים יתפרסמו כבר יהיה אחרי הגאולה, אבל אם עדיין ממתינים, אומר הנביא, הגאולה הזאת מנבוכדנצר היא עוד חזון למועד, זה סימן לגאולה האחרונה שעתידה להיות, כמו שמבאר שם המצודות דוד. והוא מרמז, היא מתמהמה, אם הגואל בגאולה האחרונה אחרי חורבן בית שני יתמהמה, לא להתייאש, חכה לו, כמו שראית. אמרתי לך לנבוכדנצר שהוא יעלה והוא ירד, וגם איך הוא יעלה ואיך הוא ירד, וזה באמת היה. זאת תהיה לך הוכחה, שגם מתמהמה הגואל בזמן הגאולה האחרונה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר, ואנחנו משיבים ואומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא במהרה בימינו. נביא דוגמאות נוספות, אדם שנודר נדר, שהמשמעות של הנדר יכולה להיות כמו שהוא אוסר על עצמו, שהדבר יהיה אסור כמו איזשהו דבר אחר, מדפיס דבר מסוים שיהיה כמו דבר אחר שהוא אסור על ידי נדר, ואף על פי כן הוא מפרש את דבריו ואומר, לא התכוונתי לנדור בדבר האסור, אלא בשם, באותו שם שהמשמעות שלו, במקרה אחר דבר של היתר, אז אם הוא פירש את דבריו, הוא נאמן. אם הוא נדר בלשון קורבן, בדרך כלל כשאתה אומר על כיכר לחם למשל, שהיא תהיה כמו קורבן, זה אומר שכיכר לחם נאסרת, כמו שהקורבן נאסר על ידי נדר. אבל אם הוא אמר, לא התכוונתי להדפיס בקורבן שמקריבים בבית המקדש, לא נדרתי, אלא בקורבנות, מתנות של מלאכים, שמביאים למלאכים, קוראים לאיזה קורבנות, אין בזה קדושה. אז הוא נאמן, ובאמת, החפץ לא נעת, אסור עליו. הכיכר לחם, אם הוא נדר, התפיס עליה, היא לא נאסרת. יותר מזה, אדם שאומר לחברו, הרי עצמי קורבן. אתה באופן פשוט מפרש את דבריו, שהוא אוסר את עצמו על חברו בענק כמו קורבן. אחר כך הוא מפרש את דבריו והוא אומר, לא נדרתי על עצמי, אלא באיזושהי עצם של בהמה, שהנחתי לי בבית להיות נודר בו כדי להטעות את האנשים שיהיו סבורים שאני נודר נדר גמור. אז גם כן הוא נאמן. אדם שאומר, קונם אשתי נהנית לי, שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו. ובסוף הוא אמר, לא נדרתי איסור מהאישה שנשואה לו כעת, אלא באשתי הראשונה שכבר גירשתי. אז הוא נאמן. אם הוא מפרש, זאת הייתה כוונתו בזמן הנדר. על כולן, על כל הדוגמאות שהזכרנו, אין אפילו צורך להיות נשאלים להן. לא צריך לבוא אפילו לחכם שיתיר את הנדר, כי הנדר בכלל לא חל, הוא נאמן לפרש את דבריו. והגמרא מבארת שכל זה, במה דברים אמורים שהנדר לא צריך אתרה, זה דווקא בתלמיד חכם. הוא נאמן לומר שהוא לא התכוון לנדר בשעת הנדר עצמו, אלא התכוון לדברים שהוא פירש. אבל עם הארץ לא נאמן לפרש את הנדרים שלו שהוא התכוון להקל, והוא כן צריך שאלה לבוא לחכם שיבוא להתיר לו את הנדר באותם נדרים שהזכרנו. ואם אותם עמי הארץ לא באו להתיר את הנדר, ורק לאחר מכן הם נשאלו, אז עונשין אותם, כמו בשאר נדרים, שאם אדם נדר נדר ולפני שהוא התיר את הנדר, הוא זלזל ועבר על הנדר שהוא נדר, אז באותם ימים שהוא עבר על הנדר, קונסים אותו שלא מתירים לו את הנדר, עד שהוא נוהג את אותו סכום ימים באיסור של הנדר הזה. דוגמה, אם הוא נדר להיות נזיר, כמו שמובא בתוספת, הגמרא מביאה את זה, הוא נזר שהוא הולך להיות נזיר, שהוא לא יאכל או ישתה מה שיוצא מהענבים, לא יסתפר ולא יתאמה למתים, והוא עבר על הנזירות שלו, אז נאמר הוא עבר על הנזירות שלו 10 ימים, והוא בא עכשיו להתיר את הנדר, לא מתירים לו את הנדר עד שהוא נוהג 10 ימים נזירות. רק אחרי 20 יום, 10 ימים שהוא עבר על הנזירות, ועוד 10 ימים שהוא קיים את הנזירות, אז מתירים לו, מנסים להתיר לו את הנדר. זה מה שמענישים גם אדם כזה, אפילו אם הוא נדר נדר שלא אוכל, אבל אם זה עם הארץ שלא נאמן לומר שהוא התכוון לפירוש הזה של היתר, עונשים אותו בעונש הזה. ועוד מחמירים עליהם, יותר משאר נדרים. שאר נדרים יש דעות שסוברות, שאם אדם אומר שהוא מתחרט על הנדר, החכם יכול להתיר לו את הנדר. אבל כאן מחמירים עליהם שצריך פתח, צריך למצוא איזשהו דבר, שאם הבן אדם בשעת הנדר היה לוקח אותו בחשבון, הוא לא היה נודר. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, הם מקלים שני דברים. דבר ראשון, אמנם מחמירים שעמי הארצות צריכים להתיר את הנדר, למרות שהם מפרשים שהם לא התכוונו, למשל, הם נדרו על כיכר שתהיה כמו חרם, והם אומרים, לא התכוונו חרם של הקדש, אלא חרם של ים, רשת של ים, אף על פי שהחמירו על עמי הארץ שהם צריכים אתרה, אבל לא מענישים אותם אם הם לא קיימו את הנדר, שלפני שמתירים להם יצטרכו לנהוג איסור כאותם ימים שהם נהגו יותר. וכן, לא מחמירים עליהם שהם חייבים דווקא להתיר את הנדר על ידי פתח, שאם הם היו יודעים בשעת הנדר דבר מסוים, הם לא היו נודרים. אלא, פותחים להם פתח ממקום אחר. אפשר גם לפתוח פתח ממקום אחר. וגם אפשר על ידי חרטה. זאת אומרת, גם אם הם אומרים שהם מתחרטים, יש דרך שהחכם יכול להתיר להם גם אם הוא לא מוצא פתח. לפי הדעה שסוברת שפותחים בחרטה. ומלמדים אותם לנהוג איסור בנדרים שהם אמרו למשל על כיכר שתהיה כמו חרם והם אומרים שהתכוונו כמו חרם של ים, נוהגים להם, מלמדים אותם לנהוג בזה איסור עד זמן ההתרה, עד שמתירים להם את הנדר, כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים, נדרים כאלה שהם באמת כן חלים, שלא יבואו לחשוב שגם הנדרים האלה לא חלים. כמו שאמרנו, מה שהמשנה אומרת, ש... על הרשימה של הדברים, כמו אדם שנדר בחרם ואמר, התכוונתי לחרמו של ים וכדומה, המשנה אומרת, על כולם אין נשאלים להם, בכלל צריך לבוא לבקש מהחכם מטרה. אז פירשנו, שמה שאחרי זה כתוב, ואם נשאלו עונשים אותם, זה נאמר על עמי הארץ. וזה הגמרא מבארת כעת, הגוף הקשה, לכאורה זה, אם אתה לא מבאר בצורה כזאת, אז יש סתירה בדברי המשנה. כי בהתחלה אמרת, אין נשאלים להם, בכלל צריך לבוא להתיר נדרים כאלה. ועד אותן, תני, אחר כך אתה אומר, שאם הם נשאלו, עונשים אותם ומחמרים עליהם, אמר רב יהודה, אחי קטני, כמו שבארנו במשנה, וכולם אין צריכים שאלה לחכם, במה דברים אומרים בתמיד חכם, שנאמן לומר שהוא התכוון, שהוא התכוון למה שהוא כעת מפרש, הוא אמר חרם, הוא התכוון לחרם של ים. אבל בעם הארץ, הוא לא נאמן, ולכן הוא צריך שאלה לחכם, כשהוא בא להישאל, אז לפי דעת רבי מאיר, עונשין אותו ומחמירים עליו, כמו שפירשנו במשנה. עכשיו הגמרא מבארת, מה הכוונה עונשים אותו ומחמירים עליו? בישלם המחמירים, אז כמו שאמרנו, לא פתחין עלי בחרתה, לא נותנים לו את האפשרות להתיר את הנדר על ידי שהוא מתחרט על מה שהוא נדר, אלא צריך פתח, צריך למצוא איזושהי נקודה, שאומרים לו, אם היית יודע את הדבר הזה, לא היית נודר מלכתחילה. אלא אנשים אותו יחידמי, איך אנשים אותו? גם את זה ביארנו במשנה, כדי תניה תוספת פרק א' הלכה י' א', מי שנזר נזירות ועבר על נזירותו. ואחרי שהוא עבר על הנזירות, הוא בא להתיר את הנזירות. אנשים אותו ונזקקין לו להתיר את הנזירות עד שינהוג בו איסור של נזירות, כמו מספר הימים שהוא נהג בהן היתר, דברי רבי יהודה. אמר רבי יוסי, אני מסכים עם דברי רבי יהודה, אבל יש לי נקודה שבה אני חולק עליו. במה דברים אמורים שצריך להחמיר עליו את כל הימים שהוא עבר על נזירותו, שהוא צריך לנהוג כעת ימי נזירות, דווקא בנזירות מועטת של 30 יום, אבל במקרה שהוא נדר נזירות מרובה, והוא נהג של יותר מ-30 יום, והוא נהג היתר יותר מ-30 יום, הוא לא צריך כעת, לפני שמתירים לו לנהוג נזירות יותר מ-30 יום, אלא דיו 30 יום. מספיק שינהג איסור משך 30 יום, ואז נתיר לו את הנזירות, למרות שבעצם הוא נהג יותר אפילו 100 יום בימי הנזירות. בכל זאת, כשהוא בא אל החכם להתיר, אומרים לו, מכיוון שזלזלת 100 יום, עכשיו 30 יום אתה צריך לנהוג נזירות, ואז נתיר לך את הנזירות. כמובן, מדובר פה מן הסתם שהנזירות היא לא 30 יום, כי אז הוא יכול כבר אחרי 30 יום ללכת להביא קורבנות נזיר, להתגלח ו... ולסיים את ימי הנזירות. מדובר פה שהוא נזר נזירות של נאמר 100 יום, ובמקום לקיים את זה הוא עבר הנזירות, והוא בא כעת להתיר את הנזירות, אומרים לו תנהג 30 יום נזירות ואז נתיר לך. אמר רב יוסף, הואיל ואמרי רבנן, הואיל וחכמים אמרו שמי שעבר על הנדר, אין נזקקים להתיר לו עד שינהג איסור כמו אותם ימים שהוא נהג בהם, ועבר היתר שהוא עבר על הנדר, אז בדין כזה, בי דינה, דמזדקקי, שנזקק ומתיר נדר לפני שהנודר נהג את ימי האיסור, כנגד הימים שהוא זלזל, לא אבית שפיר, לא עוסק הדין, מוכיחים את אותו בדין, אבל ההתרה שלהם מועילה, כך דעתו של רב יוסף. אבל חבר יעקב מחמיר, הוא אומר, משמתין עלי, מנדין את הבדין, למה התירו נדר לאדם לפני שכנסו את הנודר שעבר על נדרו, שיקיים למשך אותם ימים שעבר על נדרו את הנדר לפני שמתירים לו. למדנו במשנה, וחכמים אומרים, פותחים לו פתח ממקום אחר, גם על ידי חרטה, ואז בסוף למדנו במשנה ומלמדים אותם לנהוג איסור בנדרים, אפילו שהם מותרים מעיקרם, כמו אדם שנדר בחרם והוא מפרש, התכוונתי לחרמו של ים, בכל זאת מלמדים אותו לנהוג איסור, למה? כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. שלא ינהגו קלות ראש בנדרים, כשיבואו נדרים אמיתיים, שלא יבואו לזלזל בהם. אז הגמרא מביאה ברייתא, עד כמה צריך להיזהר באמת, אפילו בדברים קלים שעל ידי... שאדם נזהר בדברים קלים, הוא לא יבוא להיכשל בדברים חמורים. תנא, לעולם אל תהי רגיל בנדרים. אל תנדור נדרים. שחוץ מזה שיכול להיות שאדם נדר נדר והוא יעבור על הנדר, סופך למעול גם בשבועות, שאדם יישבע שבועה והוא יעבור על השבועה, נדר, אדם מוסר חפץ עליו. מוסר את החפץ, החפץ יהיה אסור עליו. שבועה, אדם נשבע שהוא לא יעשה דבר מסוים. הוא עצמו יהיה אסור לו לעשות מעשה מסוים. לא שהחפץ נאסר, אלא הוא עצמו אסר על עצמו. ויש דבר נוסף בשבועה, שהוא נשבע בשם השם. ולכן שבועה חמורה יותר מנדרים, שעליה נאמר כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אז לכן שאדם יהיה זהיר בנדרים כדי שלא יבוא להיכשל בשבועות. ואל תהי רגיל אצל עם הארץ. אל תהי רגיל אצל אחד שלא שומר כשרות, שסופך או סופו להאכילך טבלים. בסוף הוא יבוא להאכיל את הבן אדם אוכל לא כשר, כמו טבל שלא הפרישו מהפירות, תרומות ומעשרות. וכן, גם אם אתה כהן, אל תהי רגיל אצל כהן עם הארץ, שסופך להאכילך תרומה טמאה. שגם כהן, שמותר לו תרומה, אסור לו לאכול תרומה טמאה. ואל תרבה שיחה עם האישה, שהיא לא אשתך, ככה לכאורה הכוונה כאן בברייתא הזאת, אפילו אם האישה הזאת לא נשואה, שמתוך זה סופך לבוא לידי ניוף, שהוא יהיה רגיל לדבר עם אותה אישה, בסוף היא תתחתן, ואולי בסוף, מתוך שהוא יהיה רגיל בה, הוא יבוא להיכשל חלילה. רבי אחא ברבי אשיא אומר, כל המביט, כל הצופה בנשים, סופו בא לידי עבירה. כמו שמובא מסכת סוטה דף ח', אין היצר הרע שולט באדם, אלא במה שעיניו רואות. אם אדם לא מסתכל מראות לא צנועות, מובטח לו שהוא יהיה שמור מן החטא. כמו שמובא מפורש, גמרא במסכת סוטה דף ח'. כל הצופה ומביט בנשים, סופו בא לידי עבירה חלילה. וכל המסתכל בהקיבה של אישה, הגמרא תבאר שני הסברים מה הכוונה, הביין לו, יהיו לו מחמת העונש הזה, בנים שאינם מעוגנים, בנים לא טובים. מה פירוש הקיבה של אישה? אמר רבי יוסף, זה כפשוטו, העקב. ולמה שיהיה אסור לו להסתכל, ואם זה אשתו? מדובר פה באשתו נידה. אם זה אישה אחרת, ודאי שזה נאמר. אבל אפילו אם זה אשתו, בזמן שהיא נידה. אמר רב שמעון בן לקיש, מדברים פה על אשתו, אפילו אם היא תאורה, והקיבה דקטן, מה שכתוב בברייתא, הקיבה, זה הכוונה במקום הערווה, במקום התינופת. ולמה הוא מכונה הקיבה? שהוא מכוון כנגד העקב. תניא ברייתא, במעמד הר סיני, נאמר, בעבור תהיה יראתו על פניכם. ואז אומרת התורה, לבלתי תחטאו, מה פירוש תהיה יראתו על פניכם? זו מידת הבושה. לבלתי תחטאו, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אמרו, סימן יפה באדם שהוא ביישן, ועל ידי זה הוא יראה חטא. אחרים אומרים, לומדים מהפסוק הזה, כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא. כי אז לבלתי תחטאו, אם יש לו יראתו של הקדוש ברוך הוא על פניו. ומוסיפה הברייתא, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. כי במאמר הר סיני, הפסוק הזה נאמר, הפסוק הזה נאמר במעמד הר סיני, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, אז על זה הקדוש ברוך אמר את כל הדיבור שהוא אמר קודם. וזה לא נאמר דווקא על אלה שהיו במעמד הר סיני, אלא כתוב בספר דברים פרק חפתת, פסוק י' ד', את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, גם אלה, גם על אלה נאמר שהדברים שנאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא, יתנו את יראתו של הקדוש ברוך הוא על פניהם, לבלתי יחטאו, ואם אין לאדם בושה, זה אומר שהוא לא היה באותו מעמד, והוא לא מזרעם של אלה שעמדו באותו מעמד. אמר רבי יוחנן בן דאווי, ארבעה דברים סחו לי חכמים שהם כמו מלאכי השרת, כמו שגמרא מבארת בעמוד הבא. בנים חיגרים שלא יכולים ללכת, מפני מה הוויין? למה הם נולדים ככה? מפני שהופכים את שולחנם. אז התוספות והראש מבארים שמשמשים שלא כדרכה, והמפרש מבאר שמכיוון שהיא למעלה והוא למטה. והר"ן מוסיף, שזה מידה כנגד מידה, לפי ששינה בירך, לוקה בירך. אילמים שלא מדברים, פני מאביין, למה נולדים כאלה? מפני שמנשקים בשעת השמיש על אותו מקום של הערווה. גם כאן, מידה כנגד מידה. חטאו בפה והם לוקים בפה. חרשים, למה נולדים כאלה שאינם שומעים ואינם מדברים? מפני מה אביין? מפני שהבעל והאישה מדברים, מספרים בשעת תשמיש. תכף הגמרא תבאר מה אסור לדבר. וזה גם מידה כנגד מידה. חטאו בדיבור ובשמיעה, כנגד זה הם לקו בעניין זה. סומין, עיוורים מפני מה אביין? למה נולדים כאלה? מפני שמסתכלים באותו מקום, בערווה. הגמרא מבארת על מה שנאמר, שעל זה שמספרים בשעת השמיש נולדים חרשים, ורמינו קושייה, שאלו את אשתו של רבי אליעזר, שהייתה נקראת אמא שלום, מפני מה בנייך יפהפיים ביותר, הראש מבאר בלי מום, ואמא שלום השיבה להם, אמרה להם, כי בעלה אינו מספר, אינו משמש אמי, ככה היא אומרת, לא בתחילת הלילה ולא בסוף הלילה. הרן מבאר, כי אז נשים הולכות בשוק, ואולי הוא ייתן דעתו עליהם. מתי כן? אלא בחצות הלילה. וכשהוא מספר, כוונה כמובן תשמיש, מגלה טפח ומכסה טפח. מה זאת אומרת? אז הרן מסביר שבבית הכיסא התירו לגלות שני טפחים. אז מאותם שניים, טפח אחד הוא באמת מגלה בשעת השמיש, ואת הטפח השני לא. והתשמיש דומה עליו כמי שכפאו שד, שהיה ממהר כאדם הנטרד מחמת שד שכופהו. ואמרתי לו, פעם אחת היא שאלה אותו, אמא שלום שאלה את רבי אליעזר, בזמן תשמיש, מה טעם? למה ככה הוא עושה? ואמר לי, כדי שלא אתן את עיניי, את דעתי באישה אחרת, באותו זמן. מכל מקום אנחנו רואים שהוא דיבר. אז רואים שיש דברים שמותר לומר באותו זמן. תראה את הגמרא, זה לא סותר, לא קשיא. מה שהוא דיבר, במילת את השמיש, מעניינים אלה בשביל לרצות אותה. זה מותר כדי לרצותה, כותב הרן. מה שאסור במילה אחרניאטה, דברים שהם אינם קשורים לזה. דברים סתם. אמר רבי יוחנן, זו דברי יוחנן בן דאווי, שהוא אמר על ארבעה מומים שקורים בגלל ארבעה דברים. אבל אמרו חכמים, אין הלכה כיוחנן בן דאווי, אלא כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה. משל, לבשר הבא מבית הטבח, אם רצה לאוכלו במלח, אוכלו, רצה לאוכלו צלי, אוכלו, רצה לאוכלו מבושל, אוכלו, רצה לאוכלו מבושל הרבה שנקרא שלוק, אוכלו, וכן דג הבא מבית הצייד אפשר לאוכלו בכל אופן שהוא רוצה. יוחנן בן דאווי אמר את דבריו בשם מלאכי השרת. אמר המימר, מי הם אותם מלאכי השרת? מן מלאכי השרת? זה הכוונה לתלמידי חכמים, לרבנן. דאם תאמר, אי תימא מלאכי השרת ממש, אמי אמר רבי יוחנן, אין הלכה כי יוחנן בן דאווי, אם כן, למה לא הלכה כמותו באמת? ההינו, אותם מלאכים, בקיאי בצורת טבלת פה, הם מאוד בקיאים. מה גורם מומים? אז אם הם בעצמם אומרים שזה גורם מום, ודאי שצריך לעשות כמו שהם אמרו, ולהיזהר. אלא מה? חייב להיות שמדבר פה שמלאכי השרת זה הכוונה לחכמים. ומה הכרו לעולם הקוראים להם מלאכי השרת? כי הם מצוינים ומובדלים משאר האנשים, למצייני כמו מלאכי השרת שמובדלים מהאנשים. אבל אותם חכמים אפשר לחלוק עליהם ולומר שהמומים האלה לא קורים בגלל הדברים שהם הזכירו, ואין הלכה כמו שאמר יוחנן בן דאווי בשם אותם חכמים. מספרת הגמרא, באמת היה סיפור, העידה עתאי לקמי דה רבי, בא איזה אישה לפני רבי, אמרה לו, רבי, ערכתי לבעלי, ערכתי לו שולחן, והפכו, זאת אומרת, הוא נהג איתה שלא כדרכה. אמר לרבי, ביתי, תורה התירתך, התורה התירה לעשות את זה, ואני מה אעשה לך? בטור על אבן העזר סימן חפי, הוא מביא דעה, שכמובן מדובר פה בלבד שלא יבוא לידי זרע לבטלה. יש שם עוד הלכות בעניין הזה באבן העזר סימן חפי, וכן באור החיים סימן רשמי. עוד מעשה, היית דעתה אלי קמי דרב, אישה הגיעה לפני רב, אמרה לו, רבי, ערכתי לו שולחן כדרכה, והפכו שלא כדרכה. אמר רב, מה ישנה מבינית, מה זה שונה מדג, כמו שהבאנו את המשל מקודם. התורה אומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם, מה זה לבבכם לשון רבים, שתי לבבות. מכאן אמר רבי, אל ישתה אדם בכוס זה, דיינו, כותב הרן, שבשעה שנזקק עם אשתו, לא ייתן עיניו באישה אחרת. אפילו השנייה היא גם כן אשתו, אם הוא נשוי לשתי נשים. וייתן עיניו בכוס אחר. אמר רבינה, לא נצריך אלא, החידוש הוא, אפילו עם שתיהם נשיו, כי אם זה אישה אחרת, תעשו לו אף פעם להרר חס שלום. הפסוק אומר ביחזקאל, וברותי מכם, אני אברור ממכם את המורדים והפושעים בי. אמר רבי לוי, מי הם אותם אלה שנוצרו מדברים שהם לא טובים? אלו בני תשע מידות, מתשעה אופנים שיש בהם צד עבירה, והם נקראים בני אוסנת משגעך. זה סימן לראשי תיבות של התשעה האלה. אוסנת משגעך זה ראשי תיבות של הדברים הבאים. בני אימה, בני אנוסה. בני אימה, לשון יראה, כותב הרן, שמטיל אימה על אשתו להזדקק לה שלא כרצונה, ומתוך כך הם בניו הגונים, לפי שנוהג שלא קשורה. בני אנוסה, גרועים יותר, תפי מבני אימה. למה? בני אימה זה לא כזה גרוע, כי לא ממש אנוסה. ואנוסה מדובר כשאנסה לגמרי, כותב הרן. מתוך ששני אלו קרובים להיות זה כזה, הוא חושב להם כמו דבר אחד. זה בעצם האלף של ראשי תיבות אוסנת. הדבר השני שמורמז בסמך זה בני סנועה. כותב הרן ששונאה. ומתוך כך נותן דעתו על אישה אחרת. כמה חשוב שאדם ירבה בשלום בית. הדבר השלישי זה הנון של אוסנת, בני נידוי. כשהוא מנודה, אסור לו לבתשמיש. עטף של אוסנת זה תמורה, בני תמורה, שבא על אחת מן השב, וסבור שהיא אשתו השנייה. עכשיו עוברים למילה השנייה בסימן, אמרנו שזה אוסנת משגעך, אז עכשיו אנחנו עוברים למילה השנייה, המם, בני מריבה. אף על פי שאינו שונאה, כותב הרן, אלא שהייתה מריבה ביניהם לפי שעה, צריך קודם לרצות אותה. השין זה בני שחרות, שהוא שיקור. מתוך שחרותו אינו נותן דעתו על אשתו. בני גרושת הלב, זה הגימל בסימן, שגמר בליבו לגורשה, ואחרי זה העין, בני ערבוביה, שבאו עליה חלילה כמה בני אדם. ואחרי זה החטא, הדבר האחרון, בני חצופה, שמעיזה פניה להיות תובעתו בפה. שואלת הגמרא, וכיז דבר רע, איני, ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, כל אדם שאשתו תובעתו, שכמו שמסופר על לאה, כותב הרן, שיצא לפני יעקב ואמרה לו, אליי תבוא, הוויין לו, בנים, הוא יזכה לבנים כאלה תמדי חכמים, שאפילו בדורו של משה רבינו לא היה כמותם, לא היו כמותם, שנאמר, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים. משה רבינו רצה למנות על העם אנשים שהם גם חכמים וגם נבונים. בסוף, כשניסו למצוא וכתיב, והיקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, לא כתוב חכמים ונבונים, ולא כתיב נבונים. זאת אומרת שלא היו נבונים. ומה כתוב על יששכר שיצא מלאה בגלל אותו מעשה, הוא כתיב יששכר חמור גרם. חכמים דורשים שהחמור שיעקב אבינו רחב עליו גרם שיששכר יוולד. מה קרה? שהחמור מעצמו פנה לאוהל של לאה, ועל ידי זה יצא לפני יעקב ואמרה לו אליי תבוא. כמו שכתוב, תצא לאה ותאמר אליי תבוא כי שכור שכרתיך. ויצא ממנה בזכות הדבר הזה יששכר, וכתיב על יששכר, מבני יששכר כתוב שהם גם נבונים, יודעי בינה, זה הכוונה נבונים, יודעי בינה לעתים. אז רואים שבזכות שהיא עשתה את המעשה הזה, היא קיבלה על זה שכר. אז רואים כאן שאין בזה גנאי. אז למה כתוב שזה נקרא בני חצופה? מתרצת הגמרא, ההיא, מה שלאה אמרה אליי תבוא, זה לא היה בפה, אלא דמרציה ארצויי, היא הייתה מרצה את בעלה בדברי פיוס וריצוי, כמו לאה, שלא אמרה ליעקב אלא לבוא לאוהל שלה, אבל לא שתהי תובעתו בפה. הדרן הלך, פרק ואילו מותרים, ועד כאן דף חף.